איך אנחנו מספיקים לעשות את הכל. בסדר? טוב, אומנם פרק א' עמדנו בדיוק שבוע שעבר, אז זה קצת יותר מקל עלינו, אבל נעשה סדר בדבר. פרק א', אני קורא לזה הופעת המגמה. זה המגמה של הכל. אנחנו פוגשים פה מלך, פוגשים פה מה זה מלך. דיברנו על זה, למדנו, ראינו שבעצם יש פה שתי, ראינו קודם כל שהפרק הזה הוא לא לפי הסדר הכרונולוגי, הוא בעצם אמור להיות אחרי פרק ב', אז הוא מופיע פה מפני שהוא בעצם מבטא את כל המגמה שלנו פה. כלומר, הוא מביא די ביטוי להיות מלך בישראל. המלך הזה הוא נבנה משני כיוונים, מהרצון האלוקי ומההסכמה הלאומית שלנו. שני הדברים האלו מצטרפים ביחד. ולכן מצאנו פה את הציווי האלוקי מצד אחד, ואת בני גד ובני מנשה מצד שני, ומתה המלך שלנו. זה א', ב', על גבי זה מצאנו עוד הגדרה משמעותית שמי זה יהושע. מי זה יהושע, כמו מה המלכות שמביא איתו, איזה מין הנהגה מביא איתו, והתשובה היא, הוא כאור הירח. שעל זה ראינו בדף שהגמרא אומרת שעל זה היו בוכים הזקנים בדור, אבל אנחנו הבנו שהבכייה הזאת היא מוטעת, היא לא מדויקת, מפני שנכון, יש מה לבכות שאין לנו את משה, אבל להבין שיש לנו מישהו שהוא היה דבק בתורת משה והוא מביא לנו את תורת משה, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, מאוד משמעותי. מכיוון שכך אנחנו פוגשים את המדרגה הנפלאה הזאת של המשך של משה, תורת משה ממשיכה איתנו בעולם הזה, בהופעה שלה פה איתנו בתוך המציאות. המגמה, המלך בעצם הוא הלב של האומה, ולכן כמה זה חשוב שיש מלך בישראל. זה לא משהו פונקציונלי, עסקנו בזה לאורך הפרקים. המלך הוא בעצם המנוע של כל האומה, ולכן העמדה הזאת, המציאות הזאת, שיש מנהיגות שיודעת איך להוציא מהכוח לפועל את הכל, זה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו עומדים עכשיו רק בעצם הופעה של הדבר הזה, מה שמופיע לנו בפרק א'. אם כן, המגמה. פרק א' זה המגמה, הלב של כל התהליך שעתיד לקרות בתוך הספר. עד כאן בסדר? פרק ב', הופעת הרצון לגלות את המגמה. כדי לגלות את המגמה אנחנו צריכים רצון. ופרק ב' מבטאת את הופעת הרצון. פה אנחנו טיפה יותר מרחיב, כיוון שבכל זאת זה הפרק הכי רחוק מאיתנו כרגע. דיברנו פה בפרק הזה על המשמעות של שליחת מרגלים. למה לשלוח עוד פעם מרגלים, שאלנו את עצמנו? מה טוב יצא מהמרגלים שהיו אז? רק יצא מזה דברים גרועים, רק יצא מזה דברים לא טובים. מה יש פה? ונדמה הדבר שזה נכון במבט ראשון, אבל דווקא ראינו שהמרגלים האלו באים לתקן את החטא של המרגלים הראשונים. המרגלים הראשונים יצאו לדרך מתוך חוסר יכולת או חוסר רצון באמת להיכנס לארץ. הם מפוחדים. נתנו את זה, בנינו את זה על הצד של הפחד, אבל זה רק פן אחד של הדבר, ביטוי אחד של הדבר. הם היו מפוחדים, לכן כשמראים לאדם מישהו מפחד מכלב, ואומרים לו, לא צריך לפחד מכלב, אין את המשל הזה, וכלב גדול רץ אליו, מה יקרה לו? הוא ימות בתקף לב. הוא יברח, הוא יקפוץ, הוא יצרח, הוא יעשה כל מיני דברים שלא בכך הגיוניים, זה לא משנה בכלל. זה כן מאוד משנה. הוא לא בכך יגיב בדברים הגיוניים. המרגלים לא בכך הגיבו בדברים הגיוניים, הם מפחדים. יש פחד בלב שלהם, ועם זה הם צריכים להתמודד. הם לא חוטאים עדיין מעצם החיסרון, החוסר השלימות שלהם, חוסר הידיעה איך נכנסים לארץ, או עצם המציאות שיש ביניהם עדיין אנשים שהיו עבדים ויש בהם פחד מסוים. זה לא החטא. אבל ברגע שהם יתחילו להיכנע לפחד ולשקע כדי להצדיק את הפחד, שם החטא יופיע בצורה מלאה. זה ראינו לגבי המרגלים. לכן יש שם עצת המרגלים, בהתחלה הם יוצאים באג'נדה, בתפיסת עולם, בפחד מסוים למשימה. הם חוזרים, זה חטא המרגלים. הם הרסו את הרצון להיכנס לארץ. אין רצון להיכנס. מה המרגלים האלה צריכים לעשות? לבנות מחדש את הרצון. הם צריכים להראות שהרצון קיים, להופיע את הרצון. ראינו את זה בצורה ציורית, כאשר הסברנו את דברי הגמרא, שפנחס רואה את עצמו, היות הוא כהן, הוא דומה למלאך, על פי הפסוק, שפתי כהן ישבו דעת, כי מלאך השם צבאותו, והוא אומר, המלאך רוצה לראה וצוינו נראה. כמו כתוב, שרחב הצפינה ותצפינו, הצפינה אחד מהם, ואמרנו שהיא לא הצפינה אותו. ואיך הסברנו את הדבר הזה? מה זאת שהוא רוצה נראה, רוצה אינו נראה, הוא יכול באמת לא לראות? מה הוא? מה? יפה. אז דיברנו על זה שהוא שתה כוס נס קפה, חם חם, טסט הצ'ויס, עם ההתחלה בלי סוכה, נכון? כך הזמנו את זה? זוכרות? זוכרות? נס קפה, חם חם, בלי סוכר, מעט חלב. וכשהם פוצים פנימה, הוא שותה את זה, ואומרים לו, ראית פה מרגלים? לא. לוקח נגימה, לעזוב את המקום, מסוכן פה? לא, 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 אנחנו פה שותים. אם תראה אנשים ישונים, תגיד לנו. לוקח עוד שלוג, והם לא רואים אותו פשוט. הוא כל כך רגוע. לעומת המרגלים הראשונים שמפוחדים, הוא הרצון שלו מספיק חזק שהוא יעמוד במשימה הזאת. הוא גבר על הפחד, על חיסרון הרצון שהיה בדור הקודם, ונבנה מחדש רצון כדי להיכנס לארץ, להיות במקום המופלא הזה של הנכנסים אל הארץ. בסדר?
מי זה יכול?
זה פנחס. חזר אומרים שאחד משניהם, זה הפנחס וכלב. פנחס הוא בכלל... לא רואים אותו, לא רואים אותו, הוא יושב רגוע, כלב מתחבא ותצפינו מצפינים אותו, אבל את פנחס לא צריכים להחביא. עסקנו דרך זה גם בנקודה נוספת, שהיא גם חוזרת לאורך הפרקים הללו, למה אנחנו צריכים להרוג את כל הכנענים? מה המשמעות הדבר הזה? מה הקושי שיש לנו בזה, ופה פגשנו מציאות מאוד מאוד משמעותית שלא רק שלא הורגים, שלא הורגים את רחב, אלא מה? חזרנו שהיא מתגיירת והיא מתחתנת מיהושע בן נון. לא מפריע לנו בכלל, בכלל, כנענים. מה מפריע לנו? כבר. לא יש מפריע לנו כנענים. הכנעניות שלהם. לכן כשהיא מתגיירת, אין בעיה, היא הופכת להיות יהודייה. היא לא כנענית, היא יכולה להיות אשתו. ואיך היא, מה, איך זה בא לידי ביטוי? ראינו את זה בתוך דברי חז"ל, שהיא עסקה בזנות 40 שנה. כלומר, למה היא עסקה 40 שנה מגיל 10 עד גיל 50 בזנות? היא חיכתה שעם ישראל יבואו ויראו את הדרך, איך עובדים את השם. ואנחנו במקום זה מה עשינו? רקדנו סביב העגל. היה חטא המרגלים, נשארנו תקועים 40 שנה במדבר, והיא, במקום זה, אם יש כוחות גדולים ולא מנתבים אותם למקומות גדולים, אז מה קורה עם הדברים האלו? זה הופך לדבר נורא, נכון? אדם, כוחות גדולים, סיפרתי לכם, לימדתי כיתה שמכוננים לפני 35 שנה, כיתה באמת מופלאה שמכוננים, מתוכם יצאו ראשי, היום הם חלקה, יש ארבע ראשי ישיבות שם, ארבע מחתים שם, מתוך 16 חבר'ה, 12, זוכר כמה הם היו שם, זה משהו שלא יאמן, משהו שלא יאמן. כוחות אדירים יצאו משם, וגם חוץ מארבעת אלו ובת אלו, גם השאר הם לא בטלנים גדולים. אלא מה? תמיד, אם אני לא הייתי סגור לעצמי, מה אני מלמד בשיעור, לימדתי שם דבר, פעם ראשונה שלימדתי את זה, זה היה תבילת אש ממש. לימדתי ספר, הם לא למדו אף פעם נביאים אחרונים, אני לא למדתי אף פעם נביאים אחרונים. וזו הייתה משימה לא קלה, ואם אני התלבטתי לשתי דקות וחשבתי, אז כמו כל ילד נורמלי, השתוללו, זרקו אחד על השני דברים, עקצו, משכו, הם ילדים. וכשאין מה לעשות, אז מה אם הם מכוננים? אז מה אם הם יהיו תמידי חכמים אחר כך? כרגע הם ילדים. דומה הדבר לאותה אישה מופלאה שמחפשת הקדוש ברוך הוא בכנען, ונכון, היא תוכל להיות אשתו של יהושע, אבל כל זמן שעם ישראל לא מגיע, מה היא עושה? שטויות. עוסקת בזנות, אבל לא סתם זנות, זנות בגדול, היא אישה גדולה, היא באמת במחילה, היא בטופ שבטופ בעולם שלה. השם ישמרנו ויצילנו, אבל זה בדיוק הנקודה, עם כוח גדול. ואיך הם סומכים עליה, זה בגלל שהם שומעים את שם השם, משהו שלא היה יכול להיות. שהיא אומרת שהוא השם בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, זה היא לא יכולה לדעת. סתם זונה או סתם כנעני לא יכול לדמיין דבר כזה, אחדות האל. ולכן כשהיא מבינה את זה, אז הם מבינים שיש להם פה עסק עם מישהי שאל אפשר לסמוך עליה, ומה שהיא אומרת זה נכון, ומאלה הם חוזרים עם התיאור שלה חזרה למשה, ואומרים שבאמת הצלחנו, אנחנו יודעים את הלך הרוח שם, בעם. כלומר, אם אני מסכם שוב, בניית הרצון. הרצון להופיע את המגמה, הם עברו את התהליך הזה, תקנו את חטא המרגלים הראשון, לא רק טכנית, אלא מהותית. הראשונים לא רצו להיכנס לארץ, והם בונים מחדש את הרצון להופיע את המגמה. פרק א' אמרנו, זה המגמה, הם מחולים את הרצון כדי להופיע את המגמה. עד כאן בסדר? אם יש שאלות, מותר לכם לשאול, אבל רק היום, נכון? ככה עשו שלושות אצלי בשיעור. אז היום מותר לשאול. קיצור, אם יש שאלות, אנא תשאלו. אם, זה, שוב, זה נכון, האידיאלי היה אם היינו, אם הייתם חוזרות על הפרקים ואז הייתי נותן את השיעור. אבל אין לנו את האופציה הזאת, נכון? אז אנחנו עושים את זה קצת אחרת. עושה את זה הפוך, אני מקווה שהמסרים הללו, התמציתיות, יעזור לכם. אם תרצו לחזור על השיעור הזה, לסכם אותו, אולי זה יהיה הסיכום, אני חושב שכדאי לא תדבר בפנים במקביל אל מה שאני אומר פה כרגע. מפה עברנו לפרק ג' וד', פרק ג' וד', פרקים, סליחה, ג' וד' זה הפרקים של לידה בפועל. כל מה שמתרחש, סליחה, מה שמתרחש מתוך המציאות הזאת, אנחנו פוגשים את זה, כן, כלומר הרצון כמו כל מציאות שאנחנו רוצים להופיע אותה, אז יש בו תהליך, תהליך הבשלה, תהליך המדבר היה בעצם תהליך של הריון, הזכרנו את זה 40 שנה כנגד 40 שבועות, במקביל אמרנו ש לא אכלנו אוכל נורמלי, כמו שהעובר לא אוכל אוכל, הוא מקבל את הכל בחבל הטבור, הוא מקבל את כל הנוזלים מחבל הטבור, קיבלנו כן מן וקיבלנו גם את מי הבאר. אנחנו גדלים לא מעצמנו, אלא המציאות מגדלת לנו, אנחנו עטופים במי שפיר, קרי ענני הכבוד, מכל הצדדים שמגינים עלינו. ומה עושה העובר במאי אמו 40 שבועות? לומד תורה. מה עשינו 40 שבועות במדבר? למדנו תורה, והיה מה לעשות. זה מה שעשינו כל הזמן, ברוך השם, ואנחנו מתוך כל זה מוכנים להיכנס לארץ. וכי פרק ג' זה הפרק ש... פרק ג' וד' בעצם מבטאים את הכניסה לארץ, סליחה, מבטאים את הכניסה לארץ, את הלידה שלנו כאומה, ולכן פגשנו שם את הביטוי פסוק ת' גושו הנה, השאל את עצמנו איך אומרים לשלושה מיום בן אדם, תתקרבו אליי, מה זה תתקרבו אליי שלושה מיום? זה אני יכול להגיד פה, אני רוצה לדבר בשקט, אנא תתקרבו. שלושה מיום בן אדם לא אומרים תתקרבו אליי. חזר אומרים שכולם נעמדו בין בדי הארון. נעמדו בין בדי הארון, מה המשמעות נעמדו בין בדי הארון? זה מקום הלידה שלנו, אנחנו נולדנו בין בדי הארון. בדיוק כמו לידה פיזיולוגית, שצריך לצאת את תוך המיצר, לצאת מן המיצר ולהיוולד, ושמענו שם בפרק הזה איך יהושע אומר, אתם לא יודעים את הדרך, אמרנו, איזה דרך? זה דרך של כלום, זה קילומטר, שני קילומטר, כמה זה, שלושה קילומטר, כמה זה יכול להיות כבר? לא נשאר מה ללכת, אתם לא יודעים את הדרך. ודאי אתם לא יודעים את הדרך, למה אתם לא יודעים את הדרך? בגלל ש... הדרך שהלכנו בה עד היום הייתה דרך שכולה ניסית, ומעכשיו אנחנו הולכים בדרך אחרת, מתחילים כמו העובר שיוצא מהרחם, ואומנם הוא צריך לעבור קטע מאוד 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 קטן מבחינת דרך, אבל זה הדרך הכי קשה שלו בכל החיים שלו, הלידה הזאת, עד שהוא יצא לאוויר העולם, הוא מנתק, הוא מתנתק, וחבל הטבור שהמקור החיים שלו יכול לפוח חס וחליל להיות מה? מה שירוג אותו. יש מספיק מקרים שחבל הטבור נכרח סביב הצוואר ויכול לחנוק את הילד. המציאות הזאת שפעם הייתה, זה לא מה שילווה אותנו לארץ. צריכים, וזה דרך קצרה, אבל היא שונה עכשיו לחלוטין, הכל משתנה. צריכים להתחיל לנשום, צריכים להתחיל לחיות, צריכים להתחיל לתינוק, כן? וכל זה מתוך לחץ גדול מאוד של מעבר. והוא צריך עכשיו, עם ישראל מופיע את עצמו בתוך הקטע הקצר הזה מבין בדי ארון, במקום צר. כל עם ישראל התכנסו בין בדי ארון. איך עושים את זה? לא יודע. איך לידה מתבצעת? זה באמת שאלה גדולה, זה פלא גדול, אלוקי. איך הלידה, איך זה מצליחים? אבל כך גם הוא בורא את המציאות. והכאב, המשבר, וכל מה שמתלווה לזה. נראה. וככה... הנשמה של האומה יוצאת החוצה, ככה אנחנו נולדנו מבין בדי הארון. מקביל לזה מצאנו פרק ד' את שני הביטויים של הלידה הזאת, הייתי אפילו קורא לזה קריאת שם אולי, וזה האבנים. שמקבצים 12 אבנים שהוא כל כך עקרוני מתוך הממד הזה שרגלי הכהנים לוקחים את י"ב האבנים ומעמידים אותם במקום הלינה שלנו מתוך ידיעה שישאלו בנינו את השאלה מה זה האבנים הללו ואנחנו לא נספר את זה אבל אנחנו כבר יודעים עכשיו שהמציאות המתוקה והיפה שיגדל אליה, היא תעמוד לא פעם בתוך סימני שאלה של חיים, של שחיקה, של דברים שיצטרכו לפנות מקום בדברים אחרים. יהיו רגעים של שחיקה גדולה, שברגעים הללו התינוק או הילד המתבגר, לא משנה איך נגדיר אותו, הוא יציב. שאלות, כאילו מה, אתה חדש בעולם? אתה לא יודע מה קורה? מי אומר, למה אומר, מה פתאום? מה, לא, לא, לא יודע, לא יודע מי אני, לא יודע למה אני מחפש את עצמו, הנער המתבגר, האומה מתבגרת, מחפשת את עצמה, ולכאורה שוכחת את כל מה שהיא ראתה, את כל מה שהיא אוהבה, את האבנים שנמצאות שם, זה לא מעניין אותה בכלל. מה שמול העיניים נשחק. הוא כל כך רגיל אצלנו שהוא נעלם. ואז מה עושים? אז התברר שיש עוד 12 אבנים שישוע הניח על דעת עצמו. איפה? בתוך הידיים. במקום שבו הוציאו את האבנים שאנחנו נראה אותם, יש אבנים שהם אבנים מוסתרות שלא רואים אותם. מה היתרון מה שאני לא רואה? הוא לא נשכח ולא נשחק. משהו מול העיניים כל הזמן, אני עומד להתעלם ממנו. יש דברים שאני רואה אותם כל הזמן, ואני כבר לא מתרגש מהם. אבל יש דברים שהם כל כך עמוקים, אני לא רואה אותם, והם שם. הם נמצאים, יש ביטוי בחז"ל, במדרש, שלוש שמות יש לו לאדם. שלושה שמות יש לו לאדם. יש את השם שקורא לו אביו אמו, השם שחברים קורא לו, והשם שקורא לעצמו. גדול מכולם, השם שקורא לעצמו. אני חושב שזה שייך בדיוק בנקודה הזאת. יש את החלום של אבא ואמא, את החלום המופלא, רוח הקודש, שמזכר כל אחד מאיתנו להיות פה בעולם הזה בזכות אבא ואמא שלו. והשם שנתנו לו, מכל מיני סיבות. ויש את השם שהחבר קורא לו. זאת אומרת, איך הם פוגשים אותי? לא את החלום, אלא איך הם פוגשים אותי. ויש את מה שאני, את החלום שלי, מה שאני קורא לעצמי. אדום מכולם השם שאדם קורא לעצמו. בגלל שזה באמת הדבר שהוא הכי עמוק והכי הכי נשמר, זה השם שקורא לעצמו, האדם שקורא לעצמו. אז יכול להיות שזה שם קצת שונה ממה שקורא לו אבא ואמא, אבל זה שייך לאותו מקום, וזה מאוד מאוד משמעותי. האבנים שאנחנו פגשנו אותם האבנים שפגשנו בתוך, מחוץ לירדן, זה השם שניתן לנו, כך קוראים לנו. אבל יש עוד אבנים שאנחנו מונחים אצלנו בעמוק בפנים, השם שאנחנו קוראים לעצמנו, שגם אם אי פעם ישחק השם החיצוני, יש את השם הפנימי שלנו שעומד. השם הזה כמובן מבטא, אחד המרכזיים, זה ההתאחדות של כל השבטים ביחד. למדנו, בואו נגענו בעוד נקודה אחת, בפרק ד' שתוך כדי העמידה בתוך הירדן, בין בדי הארון, יהושע נותן להם איזשהו דרוש, ארוך, אומר להם, על דעת מה אתם נכנסים לארץ, מה המשימה שלכם, בדיוק כמו בפני הלידה שהמלאך משביע את התינוק, את הנשמה, שהוא יהיה צדיק ולא יהיה רשע, וגם כולם יגידו לך שאתה צדיק, תהיה ביניך כרשע, כמו אתה, שלא יתאו אותך, שמצילו תתאר אותך, אתה יש לך משימה גדולה וצריך לעשות אותה, אותו דבר פה. ואומר יהושע, שאם אתם לא נכנסים לדעת לכבוש את הארץ, באים המים, כן, המים נערמים לאט לאט, יהיו גובה של 12 קילומטר, באים המים ושוטפים אותיכם. שואלת הגמרא, מה זה אותיכם? אותי ואתכם. שאלנו איך אומרים אותי ואתכם בעברית מדוברת? אותנו. למה הגמרא צריכה, או למה יהושע צריכה מציא הטיה חדשה שנקראת אותיכם? למה לא אותנו? ומה התשובה אמרנו? יש פה צורך לייצר משהו חדש. מה זה משהו חדש? זה הקצב של הלב של המלך וקצב הלב של האומה. קצב הלב אני מכוון רעיונית. כלומר, יש לנו מגמה. אמרנו, המלך זה המגמה של הכל. כן, אבל המלך צריך להביא את העם למקום הזה. המלך לא צדיק אישי, אבל הוא צריך להיות מה? צדיק לאומי, הוא צריך להביא את האומה להיות צדיק. זה סיפור יותר מורכב, כן? יכול להיות שאדם יש לו לב טוב, אבל הידיים שלו עסקניות והוא גונב כל הזמן. אז הוא לא רוצה להיות ילד טוב, אבל הידיים גנבניות הן, לא טוב. אותו דבר נכון גם פה. אנחנו לא מספיק שהמלך רוצה, והוא לא דומה לכולם, זה לא אותנו. שאנחנו כשווה בין שווים, יש פה שתי מגמות, לא בגלל שהוא לא שווה בין שווים, אלא יש לו משימה, הוא הלב של האומה, ואותיכם את הלב ואת האומה. ואמרנו שמצאנו כמה פעמים פסוקים כאלו שמדברים על מה? וישכם יהושע וישא העם. וישכם הישוע וישאו הכהנים את הארון. מה זה ישכם יהושע וישא העם? זה פסוק משונה. וישכם יהושע, כאילו הם כולם ישבו רגל לרגל, נו, יהושע קם כבר? עוד לא קם, טוב. תגיד לי כשהוא קם, הוא קם? הוא קם? הוא קם קדימה נוסעים. מה, זה מה שקרה שם? וישכם יהושע, וישכם, הוא ישכים. לא, יש פה צורך לייצר איזשהו תזמון, איזשהו מנגינה משותפת, קצב משותף של המלך ושל העם. ולאט לאט זה ייווצר. יש את השכמת המלך, המלכות משכימה, אבל העם עוד לא שם. וכולי. ולאט לאט בספר זה יתלכד באמת להיות דבר אחד, שהמלך והעם מתפקדים כדבר אחד. עד כאן בסדר? אוקיי. עד פרק ד' הגענו כרגע. פרק ה' זה פרק קצר, נגענו שם בנושא הברית מילה, ממש מתאים אחרי הלידה שיהיה ברית מילה. זה ברית מילה של כל האומה. הברית שאנחנו קורטים, יש ז'אנר היום, יש דיבור היום, הילד יגדל והוא יחליט אם הוא רוצה לעשות ברית מילה. זה באמת מצווה מאוד מאוד מעניינת, מצווה שיש בה קראת, שתי מצוות עשה יש בהם קראת, זה הכל. שבי, 36 קריטות בתורה, אבל מצוות עשה יש רק שניים. אם אדם לא מעל את עצמו, ואם אדם לא אוכל קורבן פסח, אז הוא נחרט מהאומה. הוא נחרט מתוך עם ישראל. ולא בכדי האבא קורא את הברית הזה עם הילד. זה לא במקרה. בגלל שבאמת זו מציאות מאוד מאוד עמוקה, אני לא אגיד שהיא לא רצונו של התינוק. במהות, נכון, אתה יהודי, לא יעזור לך שום דבר. זו אמירה מאוד עמוקה. לא, אני רוצה לבחור מה אני רוצה להיות. מצטערים, זה לא הולך ככה. זה משהו מאוד מהותי. ודיברנו על זה שבמדבר לא מעלו מפני הפחד. הפחד של החטא, החיסון של החטא. כל רגע חשבו שלא יהיה מחר רוח צפונית, ולכן אי אפשר לעשות ברית מילה בלי רוח צפונית. והמחשבה לאט לאט, בני לוי, הם נימולו במדבר. וכל לילה הייתה רוח צפונית. באמת היו רוח צפונית. אבל בגלל החטא שלהם, בגלל החיסרון, והפחד שלהם, הנזיפה האלוקית, הם לא האמינו בעצמם. הם לא האמינו שיהיה רוח צפונית מחר. הם כל יום אמרו, לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה. חיסרון. כשאדם עובר טראומה גדולה מאוד, הוא מבין שהוא עשה שטות גדולה. והוא חטא חטא גדול, הוא לא עומד בתוך הנסיבות. אין לו ביטחון עצמי בכלל לעמוד במציאות הזאת. ולכן הוא לא מצליח לעשות, להאמין, כי לעשות את הברית מילה, זה פן אחד של לבנות מחדש את המציאות שאנחנו באמת מאמינים, יש רוח צפונית, הגענו הביתה, הכל בסדר עכשיו. וראינו נקודה שנייה, זה היה שלושה פסוקים האחרונים של פרק ה', מופיע פתאום איזה מלאך, סיפור מאוד לא מובן, מאוד מאוד לא מובן. הוא בא ליהושע וחרבו שלופה בידו. יהושע שואל אותו, לנו מצרינו, הוא אויב, מה, איך אפשר להבין, מה, אפשר לתת לו אויבים להתקרב לראש הממשלה, למלך, איך זה הולך, לרמטכ"ל, איך שלא נגדיר אותו, מה הסיפור פה, מה קורה, ולמה הוא אמין לו, הוא נופל פניו, מלאך השם הוא. ושואל הרמב"ן, מה הוא אמר שם? הוא לא אמר כלום. המקום שאתה עומד עליו קודש, אדמת קודש. ומה? אמרנו שהמלאך הזה הוא מלאך לא של ירידה, שעד עכשיו הקדוש ברוך הוא ליווה אותנו, אלא הרמב"ן הביא, המלאך הזה הוא מטטרון, הוא המלאך המורה הדרך, זה התרגום המילולי של השם שלו, והוא מלווה אותנו בדרך. מה פשוט בדרך? להבין שמרגע זה אנחנו עולים במדרגה. יש לנו קשר ישיר עם בהמשלה ראש הלשכה, כביכול, של הקדוש ברוך הוא. אנחנו, יש לנו קשר ישיר עם אותה עמדה מופלאה שנקראת הקדוש ברוך הוא, ותוך אותה מציאות פלאית של הופעה הגדולה שעלינו, שעכשיו המלאך הזה, אמרנו, הבאנו את דברי הנציב, שאפשר לראות על פקידים, יש פקיד בסוף השרשלת, ששם אתה מבקש מהפקיד לעשות את מלאכתו, אולי הוא עושה את זה נאמנה, לא זה, אולי שהוא עושה את זה נאמנה, אבל זה בצורה מאוד מאוד איטית וכו'. ואם אדם מבזה פקיד אנטיפט בתוך משרד הפנים, הוא צפוי לשלוש שנות מאסר, בגלל שביזוי עובד ציבור זה לבזות המדינה, זה עובד את מי שעומד מאחוריו. אבל יש בכל זאת מפגש עם ראש הלשכה, ששם מסדרים את הדברים צ'יק צ'ק, זה קיצור דרך. אם יש לך את הטלפון האדום של ראש הלשכה, של ראש הממשלה, אתה יכול לפתור המון בעיות בצורה כזאת, המון בעיות. קשר ישיר לראש הממשלה זה פלא פנאים, אני לא צריך לבוא דרך כל מיני פקידים, 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 עד שיגיע אליו. אז אותו דבר פה, הידיעה שאנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא ישירות, זה דבר מופלא. רק מה? זה מחייב. זה מחייב. המלאך עומד עם חרב מול יהושע. אתם לא בסדר. ביטלתם תורה. לא הקרבתם את הקורבן הערב. הקודש לא ברור לכם. אתם תכף מתלווים אל המלאך הזה, והמשימה לא ברורה. מה פשוט המשימה לא ברורה? לאן הולכים עכשיו? הולכים לכבוש את ישראל? לא נכון, אמרנו. לאן צועדים? לאן צועדים? מהשנייה הראשונה שנכנס לארץ, לאן אנחנו הולכים עכשיו? לבנות בית מקדש בירושלים. אנחנו הולכים להופיע את הקודש. את הקודש הכי הכי עליון שאפשר להופיע בעולם הזה. זו המשימה. ואם אנחנו לא יודעים את זה, המלאך עומד עם החרב, זה אותו מלאך שיעמוד מולנו מתי? בימי דוד המלך, עם המגיפה הגדולה של מי צופר את עם ישראל, ומתגלה להם מקום המקדש. זו המלאך שעומד שם מולנו, זה אותו מלאך עם חבור שופר בידו, אותו ביטוי שמופיע, להבין שאנחנו צריכים להגיע אל בית המקדש, לקודש העליון הזה. ואם לא נגיע לקודש העליון הזה, אנחנו מפספסים. כמה זמן זה ייקח? שבוע? שבועיים? 450 שנה. 800 שנה, 2,000 שנה, 3,000 שנה, מה הבעיה? אנחנו חייבים לגמור מהר? לא. אבל אם אני לא יודע מהרגע הראשון אני צועד, אני בחיים לא אגיע לשם. אם אני לא מגדיר את המשימה מהשלב הראשון, אני לא אגיע. ואם בשלב הזה ביטלנו את קורבנות כדי ללחם, ואם בשלב הזה לא למדנו תורה, סימן שמה? אנחנו לא מכוונים. אם בשביל לכבוש את הארץ לא הקרבנו קורבנות, אז לא הבנתם מה אנחנו עושים פה. זה לא צריך לבוא על חשבון הקורבנות, הפוך. זאת המגמה, בית המקדש. אנחנו צועדים אל עבר ירושלים. אם זה ברור, צועדים. אם לא ברור, לעצום יד את הקרב ולשבת ללמוד תורה בלילה. לשבת ללמוד תורה עד שיתברר לנו שאנחנו הולכים לירושלים. כמו אותו שיר פלאי, נרים את הרגליים, נכון? שצועדים אל עבר ירושלים של העולים מאתיופיה, שזכו להביא לנו את השיר הזה, מי שזכה על גבם להופיע את השיר המופלא הזה. כן, אנחנו הולכים לירושלים, כל מקום שאני הולך, אומר נחמן זה לירושלים, לארץ ישראל, הוא הולך לשם. אם זה ברור לנו, אז יש דרך ארוכה ללכת, נכון? אבל אנחנו נגיע לבית המקדש. ואם לא, אז אנחנו, אל תתחילו, אל תתחילו. קודם כל תבררו, שבו תלמדו תורה בלילה, כמו שהמלאך אמר להם, ותבררו את הסוגיה הזאת עד תום. בסדר, כאן? אז סיימנו עכשיו את הפרק החמישי. טוב, עכשיו יורדים למציאות. אנחנו מתחילים בכיבוש הארץ. כן, שאל את עצמנו, קודם כל ראינו בפרק הזה שמספר 7 חוגג, חוגג מאוד מאוד מאוד. 7 כהנים, 7 שופרות, 7 ימים, 7 הקפות, הקפה כל יום, ביום אחרון 7 הקפות, הכל הכל בשביעיות שם. ראינו שלא עשו שם שום דבר, זאת אומרת, עשו, הקיפו פעם אחת והלכו לישון. מה הפשר הדבר הזה? הוא פסוק אומר שכחו לישון, כאילו מה, מה, מה צריך לכתוב שכחו לישון? בטח שכחו לישון בסוף היום. מה הבעיה? ו... מה עוד שאלה ששאלנו בפרק הזה? שכמובן השאלה הבסיסית. למה הקדוש ברוך הוא עושה את הנס בצורה כזאת? למה הנס בא לידי ביטוי על ידי ההקפה שמקיפים? אמרנו, הרבה יותר הגיוני שכל אחד ישכב במערב, שוב, להקיף את העיר, וכל אחד ילמד את תוואי הדרך שהוא צריך, או לעמוד שם, לא משנה, וילמד את תוואי הדרך. למה הם צריכים לעשות ריקוד, כזה, לעשות סיבוב? מה הפשר הנס בצורה כזאת? ואז הגדרנו הגדרה מאוד 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 חשובה. הוספנו עוד נקודה, סליחה. חז"ל אומרים שההקפות התחילו ביום ראשון, ושהמלחמה הייתה בשבת קודש. וזה משונה קצת. למה הקדוש ברוך הוא מכוון את זה שדווקא המלחמה תצא בשבת? אפשר היה לכוון להתחיל ביום, ביום שבת, ולגמור ביום שישי, אפשר להתחיל ביום שני ולגמור ביום ראשון. למה יש צורך דווקא שהמלחמה תהיה בשבת? אלא שזה סדר עקרוני. אנחנו חווים פה דבר שהוא פלאי. הפרק הזה הוא פרק שלמד לנו את התנועה הזאת של סביב. מה התנועה הזאת מבטאת? זה התנועה הבסיסית ביותר בטבע. מהאטום עד הגלקסיות. הכל בנוי על הסיבוב הזה שמסובבים סביב. ולכן מה? זו הדרך שבו אנחנו כובשים את הארץ, את יריחו. אבל לא סתם. אלא מתברר פה שיש פה הופעה האמיתית של מעשה שמיים בארץ. מה הכוונה? אמר רש"י שאומר התורה, למה מסופר על כל מעשה בראשית? כוח מעשה בגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הקדוש ברוך הוא מתאר את הבריאה כדי שאנחנו נוכל לקבל את ארץ ישראל בעוד 2500 שנה, שלא יגידו ליסטים אתם, ואנחנו נגיד, הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, והוא נתן לכם, לקח מכם ונתן לנו. מה פשר הדבר הזה? אנחנו מבינים, כל הבריאה היא בשביל מה? בשביל עם ישראל בארץ ישראל. זו מגמת הבריאה. ומכיוון שזאת מגמת הבריאה, וכל הבריאה היא בשביל זה, אז אנחנו עכשיו צריכים לעשות פעם שנייה, מעשה בראשית. בעצם צריך להגיד, העולם נברא כרגע מחדש. כלומר, זאת המגמה האמיתית. זו עכשיו מה שמתרחש, בשביל זה העולם היה קיים. אז עושים עוד פעם מעשה בראשית, יום ראשון. מה השם עשה ביום ראשון? יהי אור. זה הכל? היה אפשר להספיק עוד קצת, לא? מה עשינו ביום ראשון? הקפנו פעם אחת. זה הכל? אפשר לעשות הרבה דברים. לא לוקח יום שלם, עוד הלכו לישון אחר כך. נכון. אנחנו כמו מעשה בראשית, יש סיבוב, עוד יום שני סיבוב, יום שלישי סיבוב, זה הכל. לא עושים שום דבר. העולם הולך ואנחנו הולכים ומגדירים מחדש את העולם, את המגמה המרכזית של העולם. מה מגמת העולם? שוב, שעם ישראל בארץ ישראל, בית המקדש. כל זה צריך לבוא לידי ביטוי. ועכשיו, מהרגע הזה, אנחנו עכשיו מופיעים, סליחה, מופיעים את הבריאה, את המגמה הגדולה שהייתה אז, עכשיו מופיע בפועל. אז אנחנו פוגשים את ההופעה המחודשת של מעשה בראשית, כשאנחנו מתחילים את הכיבוש. עד כאן בסדר? מכאן עברנו, והכיבוש מתנהל כמו שצריך, וכבשנו את יריחו בנפול החומות. יהושע בשלב הזה, או סליחה, בשלב לפני כן, אסר לקיחת שלל ביריחו, ו... עשה בניית החומות של העיר, העיר מחדש. הנס היה בחומה, ככה פירשנו את זה לפי רבי יוסף שוורץ. כך הוא מבאר את האיסור, שהאיסור על בניית החומות. הראינו שישבו ביריחו גם בתקופות אחרות, עוד לפני שחיית בית העלי בנה את החומות, את יריחו, והסברנו שפשוט המקום קיים, אסור איסור בניית החומות. אוקיי. עכשיו, הגענו לפרק זין. פרק זין וחטא, פרק זין וחטא זה הפרק של אחן. כלומר, יוצאים לקרב בעי, המרגלים באים ואומרים, הכל בסדר, מספיק 2,000-3,000 איש וננצח, ומה שמתרחש זה אסון, כ-36 איש נהרגים שם. פשר הדבר, מהו? יהושע לא יודע, הוא נופל פניו, עם יוסף נעורף ברח, בנסיגה כזאת, הם יתקיפו אותנו, אנחנו עבודים. טוב, מה שקורה, יהושע מתבטא בצורה מאוד מאוד חריפה, אמרנו, השם, למה הברת אותנו את הירדן? שאלנו שאלה פשוטה, מה חשבת? נכון, בברוקלין אין מלחמות. אפשר לגור בברוקלין, להיות דוסים, ולמה לבוא לפה, להתגייס לצבא, ולהיות... מה זאת אומרת? זה מה שישהו רוצה? שישנה בחוץ לארץ? למה עברת אותנו את הירדן? אלא שראינו את חז"ל בגמרא בסנהדרין, שהגמרא מבארת, בדף נ"ד, היא מבארת שם את משמעות מעבר הירדן. שברגע מעבר הירדן, אם אנחנו נלך לפי השיטה הזאת, שבמדבר הייתה אחריות על מה שאנחנו רואים אחד על השני בנגלה, אם אנחנו רואים מישהו שעושה עבירה, יש להגיב על זה, אדם שעושה משהו בנסתר, אנחנו לא עושים אחריות. מרגע כניסה לארץ, אנחנו עושים אחריות גם על מה שיש בנסתר. אנחנו נושאים באחריות גם כאשר אנחנו בכלל לא יודעים שפלוני התחתה. לא משנה. דיברנו על החוק שימור השערות. חוק שימור השערות. זוכות החוק? שהשערות שלי, אמנם הזקן שלי, אומר ביונתן אייפשיץ, אני חצי מגולח בתער, בגלל שיש איש אחר במשרד שמגולח בתער, אז חצי מהזקן שלי הוא מגולח בתער בגללו. אף שלא מגעתי חסך בתער אף פעם, תדע לך, אתה חלק מעם ישראל. הוא מקלקל, אתה מקולקל, לא יעזור שום דבר. לא יעזור. וזה מאוד מתסכל, וזה מעורר המון המון מחשבות, המון כעסים, המון המון בעיות, אולי אני בכלל לא יודע, לנסה משמרת הצניעות, ומי שנתפוס אותו שהוא לא צנוע, שהוא מחלל שבת, שהוא מדבר לשון הרע, ניקח נבוט ופשוט נטפל בו שיפסיק לדבר לשון הרע. אחרי מכה אחת זעזוע מוח כזה, או שהוא מת, או שהוא פחות שכח איך לדבר, אז לא ידבר יותר לשון הרע, פתרנו את הבעיה. הוא נפטר ואנחנו פתרנו את הבעיה. הוא לא יגרום לנו לסכנה, הוא לא יאיים עלינו. ככה פותרים בעיות? ככה לא פותרים שום בעיה בחיים. זה מה שהשם אומר יהושע. אז קודם כל דע לך, שיש צורך לפתור את הבעיה הזו. מה פתאום הבעיה? לראות מה באמת קרה, מי חטא שם ומי הביא את הבעיה על עם ישראל. ובצורה מאוד מאוד מופלא, יהושע מעורר את אחן להודות, ואחן אכן מודה, למרות שבהתחלה הוא עושה צחוק מכל הגורל וכל דבר, אבל באמת הוא מודה. את שיטת הירושלמי שמסביר שהיה שם מלחמת אחים, לא נכנס לזה עכשיו כרגע, לא משנה, הוא, יש פה נשמה יהודית ולכן הוא מתוודא, הוא לא מוכן שהחיסון הזה יהיה בתוך עם ישראל. אבל עדיין עמדנו על הקושי הזה, איך עומדים במציאות כזאת מופלאה שאנחנו עושים בחריות על משהו שבכלל אנחנו לא יודעים מי עשה את זה. האם עשו? מי עשה? איך אפשר להיות מצב כזה? זה נורא והיום. זה יכול לעורר המון חשדנות הדדית. המון חשדנות. וראינו שהקדוש עומד יהושע לא להיות חשדן. ראינו שבעצם יש פה משימה גדולה מאוד 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 להתרומם ולהבין שהעובדה שהוא לוקח ממני את השערות זו בעיה, אבל נראה איך מתמודדים עם זה. זה בעיה, זה אמיתי אבל. אמרנו, סיפרנו על הגלשונים שמחבר לבר לפני 30-40 שנה בגלשון, בדאון, מעל הגבול מלבנון, ועשה פיגוע בחורשת דן בתוך יש למחנה צבאי, והשין ג' ראה אותו מגיע, והשין ג' נבהל וברח, והמחבל השער היה פתוח, בעקבות שהשין ג' לא שמר על השער, והמחבל נכנס פנימה והרג 4 חיילים באוהל אחד. שהיו מופתעים לחלוטין מזה שהגיע המחבל וירה והרג אותם. זאת מציאות מאוד מאוד לא פשוטה. מי השם בהריגת 4 החיילים הללו? בגדול נגיד, השין ג' אבל הם לא עשו שום חטא. נכון? זאת לא הגדרה, הוודאי שאדם לא מת בלי סיבה, אבל פה הם לא אחראים במציאות הזאת, זו מציאות שמישהו אחר בשביל עבורם, נכון? זה לא קורה באומה. אם אני נדם במשמרת, חס ומישהו אחר יכול להיפגע. אם אני לא עירני למשימותיי, מישהו אחר ייפגע, לא אני. לכן, כמה אחריות רובץ לכתפי האדם להיות אחראי למשימות שלו, לעשות את השמירה שלו כמו שצריך, לעשות את המצוות שלו כמו שצריך וכו'. לא להתפתות לכל מיני דברים של חיסרון. ולהבין שכשאדם לוקח את השלה לעצמו, זה מציאות שהופך את הפרטי. כל זמן שהוא ציבורי, יש לו איזושהי הגנה פילית ברגע שהוא לוקח לעצמו דברים, אז הוא הופך להיות בעל אינטרסנטיות פרטית במלחמה. טוב, זה מספיק, הסברתי את זה מספיק טוב, להשאיר את המשפטים האחרונים, לא זוכר, דיברנו על זה בזמנו, מה הבעיה בשלל. בכל מקרה, אנחנו מוצאים פה התמודדות לא פשוטה, והגדלנו עוד הגדרה מאוד מאוד משמעותית. כשאמרתי שאותו בחוץ שכשמחלל שבת הוא בעצם לוקח את השערות שלי, כן? ואת לא מספיק שאני מגולח בגללו, אני עובר עבירה בגללו, אבל השערות שלי גדלות אצלו, זה חוק שימור השערות שהזכרנו. השערות שלי לא הלכו לאיבוד, אם אני חצי מגולח בתער, אז השיער שיש לי פה נמצא אצל מחלל שבת והוא חצי לא מגולח בתער. ואז אמרנו לו זה, הרצחת וגם ירשת, לא מספיק שהוא נתן לי את העבירות שלו, הוא לקח לי חצי מהמצוות שלי. ואז למדנו דבר מופלא ששכחתי לספר. אני יש לי סמל סיכה של דג. כבר לא את כל הסמל, כמה יש לי? חצי מהשל דג ההוא, הבחור שקראו ים השל דג. אז נכון, הוא קיבל חצי מהזקן שלי, אבל אני קיבלתי חצי מהשל דג שלו. כלומר, הוא הציל כבר 50 איש, הוא הציל את המדינה כבר 4 פעמים. חצי אני עשיתי, קיבלתי חצי ממנו, הוא חצי לא עשה. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על האומה כמכלול, כנשמה אחת, מה זה נותן לנו? גם המצוות שלו עוברות אליי. כמו שמצוות שלי מתחקות איתו, המצוות שלו מתחקות איתי. נקרא לזה איגום. כל האומה מקבלת את כל המצוות ואת כל החסרונות. וזה לא יהיה נכון להגיד, הוא גנב לי את המצוות שלי. כולנו אומה אחת. ומכיוון שכך, אנחנו כולנו מתמלאים בכוח אדיר של כל המצוות של כולם. נכון? גם החסרונות של כולם. וזה קרה מרגע מעבר ירדן. לכן מה שישוע אמר, למה הבאתם את הירדן? אולי אנחנו לא מסוגלים עדיין לקחת את האחריות. אנחנו רוצים להיכנס לארץ, אבל האחריות הגדולה הזאת אולי היא טיפה גדולה עלינו. ולכן אנחנו נמצאים במצב כזה של איזושהי מציאות של פחד, של שאנחנו לא יכולים לעמוד בדבר הזה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתם יכולים לעמוד בזה. אנחנו מסוגלים לעמוד בזה, אנחנו נברר איך אנחנו עומדים בזה. אבל היסוד שלמדנו פה, שבאמת כל המצוות של כולנו, כל העבירות של כולנו, באמת נכון. ואספנו עוד מילה אחת למשג עריבות. באמת, זה שאדם ערב, כל יסוד עריבים זה לזה, הפן הזה אומר שמישהו לקח הלוואה, אני צריך לשלם את ההלוואה שלו. זה נורא ביום. אבל פן שני, מה הוא אומר? זה מתוק, ערב. כמה זה מתוק לכך? בגלל שמצוות שלו גם מצוות שני. נכון? אני צריך לשלם גם על החשבונות שלו, אבל כולנו משלמים, זה קורה במדינה. אם מישהו עושה טעות, כולנו משלמים. אם המשום שלה עושה טעות, אנחנו כולנו משלמים על זה את המחיר. נכון? זו מציאות של אומה, אומה חיה, אומה אדירה. וזה בא לידי ביטוי בעוד נקודה אחת, וזה פרק ח', זה המלחמה על העי, ששם מצאנו משהו מאוד מאוד מעניין, שיהושע מרים את הכידון, וחשב בהתחלה שזה היה אות לאלו שעומדים במערב, ואז ניתחנו את זה, אמרנו, זה לא יכול להיות בשתי סיבות, בלתי אפשרי לראות במרחק של 6 קילומטר, אדם מרים כידון מתוך 100,000 איש, אי אפשר לראות את זה. אבל יותר מזה, זה לא סוכם גם כן בעולם שזאת האות. מכיוון שזה לא סוכם בעולם, אז מאוד הגיוני שיהיה אות שלא סיכמו עליו. לכן אמרנו, וגם בפסוק אומר, שיהושע החזיק את היד עם הכידון כל הקרב. מה הוא בא להגיד בזה? כמו שתי ידיים של משה רבינו, שמחזיק את זה כלפי שמיה, שהוא בא ואומר, המלחמה להשם. כשאנחנו מבינים את הנקודה הזאת שבעצם מלחמה להשם, ופה אני נוגע בחיסרון המפורט של אחן, שלוקח עצמו מהשלל, שמה בעצם אומר לקיחת השלל? אדם לוקח שלל בגלל שמה הוא אומר? אני נלחמתי, מגיע לי שכר על המלחמה. מה הייתה טעות בעי? מה, כבשו אותי רחוב, אנחנו לוקחים את העי בהליכה. לא הבנתם, נכון. סייעתא דשמיא הכל. סייעתא דשמיא. כשאתה חושב שאתה עשית את זה, אחן חשב שהוא עשה את זה לכן מגיע לו לקחת, והעם, המרגלים ששלחו חשבו, המרגלים של העי, לא המרגלים של פרק ב', הם היו פתוחים שאנחנו לוקחים את זה בהליכה. זה לא נכון. בכלל לא נכון. אנחנו קוראים את זה בסייעתא דשמיא. לאורך כל הדרך זה קוראים בסייעתא דשמיא. לשותפות עם הקדוש ברוך הוא. ואז יש את השותפות הזאת, הכל מתיישב. פרק ז' ופרק ח'. פרק ט', בסדר? אולי אפילו עוד במשימה. אף פעם לא עשית זה תוך שעה, אבל בואו נראה. פרק ט', זה הפרק של הגבעונים. הגבעונים, אנחנו מוצאים מציאות מאוד מאוד, עמדנו על ה... הם באו, כל מלכי הכנענים, פה אחד באו לכם נגדנו, פסוק הבא, הם באו לעשות לנו שלום. מזה הבנו, התחלנו להבין שיש פה משהו לא הכי הכי טהור, לא הכי הכי אידיאלי. מה זה שם לעשות שלום? וכולם פה אחד באים נגדנו. ראינו שם כמויות של דמויות ששיחקו בפרק הזה, והבנו שיש פה איזשהו חוסר שליטה של יהושע בתוך המציאות, וראינו בעצם את דברי חז"ל, ראינו את זה שהם חיוויים, שהם נחשיים, שהם מפילים אותנו כמו ויעשו גם המה בעורמה. מה זה גם המה בעורמה? רק הנחש עד היום פעל בעורמה. אז הם עשו כמו הנחש, והם פעלו בצורה מאוד 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 מיוחדת נגדנו, והם הצליחו להביא מלחמה נגדנו, אבל באצטלה של שלום. זאת אומרת, הם באו לכרות לנו ברית כדי להפיל אותנו. אם נבטל את הברית, עברנו על השבועה. אם נקיים את הברית, עברנו על המצווה. איפה משהו לא עושה? בלי כמו ההנחה שרצה להרוג את אדם וחווה ולרשת את הארץ. וראינו שבסוף, לעומת חטא אדם הראשון, שבו אדם הראשון לא לוקח אחריות על החטא, ומהאישה שנתת עם הדין, נתנה לי, מה עושה יהושע? אני טעיתי. אף מישהו יכול להטיל את האשמה לנשיאים שהם נשבעו וכולי. מה הוא אומר? אני חטאתי, אני לוקח אחריות, והוא מתקן בזה את חטא אדם הראשון. הוא מופיע פה בצורה שמתקנת את המציאות הפלאית הזאת של טעות, ויכול לקרוא טעות, אכן, והוא מתקן ולוקח אחריות על הטעות. אבל אנחנו פה פגשנו מציאות מאוד מאוד לא פשוטה, והיא נקראת חילול השם בינלאומי. ראינו שהם לא שאלו את פי השם, שאלנו מתי לשאול את פי השם, הרי זה לא מה שאנחנו צריכים לעשות כל שני וחמישי, ודאי לא 30, 40, 50 פעם ביום. אפשר לשאול את הכל את השם. אז זה לא המשימה. אלא פה, מכיוון שמובן פה על מהלך בינלאומי, פה היינו צריכים לשאול את פי השם, כדי לא ליפול בהגדה הזאת של חילול השם. אמרנו, מושג חילול השם הוא לא בכך מושג שהוא פשוט. מה מוגדר כחילול השם? למדנו, ראינו, אחד הולך בליטל תפילין, אחד המוראים הולך בליטל תפילין, אחד קונה בהקפה, אלו עם חילול השם. לא, כן, לפי המדרגה שלנו זה חילול השם. חילול השם זה דבר שהוא יחסי, לכן צריכים לדעת איך להתייחס אליה. וכשהגויים מבינים שלא שמענו את הבטחתנו, יש פה בעיה בדבר הזה, בעיה גדולה מאוד מאוד מאוד. ובכל מקרה פגשנו פה את הניסיון שם להפיל אותנו, את הניסיון ואת הצורך להבין שבמסגרות בריתות בינלאומיות, התמודדות בינלאומיות, צריכים לשאול דבר השם, כדי שאנחנו נדע ונבין ולא נתבלבל במשימה הקשה הזאת. טוב, לא הספקנו את הכל, לא נורא. זהו, זה תמצית של תשעה פרקים. שני האחרונים למדנו לא מזמן, אז יחסית זה לא נורא. יש את הפרק שלמדנו גם בסוף ספר שמואל על הגבעונים, על הסיומת איתם, שגם שם זה כרוך בחילול השם, ובהתמודדות עם השקרים שלהם. והשם יהיה לנו נפלות מתורתו, שיהיה לכם שבוע חזרה מוצלח להעמיק ולהכניס פנימה את מה שתמדתם בחודשים הללו, שיהיה ברכה גדולה מאוד בכלל, בלימוד ובחזרה. בהצלחה, בנות.